למד עמוד א' שלוש שורות מלמטה. הגמרא אומרת בסוף השורה השלישית מלמטה, אמר לו רבונה להנו אנבנחי כי זווינתו אפה מעקום. אנבנחי זה איך שרשי מסביר, תגרים, סוחרים של דברים קטנים, אדם שמסתובב מוכר כל מיני סיכות וכדמי, גומיות, חגורות, למד עמוד א' שלוש שורות מלמטה, כל מיני דברים שמזדמנים. כשמזדמן חג הסוכות אז הוא גם מוכר ארבעה מילים כנראה, ועכשיו הוא מוכר הדסים. אז הוא אומר להם, כשאתם באים לקנות את הדסים האלה, כי זווינתו אפה מעקום, לא תגזזו אתון אלא לגוזזה אם הוא ויהיבו לכו. אל תחתכו אתם את העדפים, אלא תיתנו להם, לנוכרים, לגזוז את העדפים, ושהם ייתנו לכם. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה העניין בזה? עונה הגמרא, סתם עובדי כוכבים גזלני ארתנינו, וקרקע אינה נגזלת. הלכך לגוזזה אם הוא, כהי חידלה וייאוש בעלים בידי דידהו, ושינוי הרשות בידי חו. ביאור הדברים, ועכשיו אנחנו חוזרים. קודם כל הציור של המקרה, מדובר על אותם סוחרים שהולכים למכור הדסים, הם קונים את זה מנוכרים. אומרים להם, אומר להם רבונה, אתם אל תשלמו כסף לנוכרי ותלכו אתם לשדה לקצוץ את ההדסים, תשלחו אותם שהם יקצצו את ההדסים, ואתם תיקחו את ההדסים האלה מהם ותמכרו את זה הלאה. מה הבעיה? אז הוא מסביר להם, סתם עובדי כוכבים גזלני ארתנינו. אבל האמת היא שעוד לפני שבאים להסביר את הגמרא, צריך להבין, אז למה זה נוגע דווקא לענייני הדף? סתם, כשאתה בא לקנות תותים מגוי, כשאתה בא לקנות ענבים מגוי, אתה סוחר, תדע לך שיכול להיות שהוא גזל את הקרקע. ואז יש לי עם זה, למה דווקא אתה מדבר על הדפים? למה רבונה בא אליהם דווקא לפני חג הסוכות? אז כנראה צריך לבוא ולומר שזה שאנחנו מתחילים ופותחים ומשתמשים בביטוי שסתם עובדי כוכבים גזלנים זה ביטוי יפה, אבל אין לנו הוכחה לזה, ואין פה אף אחד שעומד וצועק רבותיי הקרקע הזאת היא גזולה ממני. זה לא המקרה. אנחנו יש לנו איזה חשש כי יש מצב כזה שגוי גונב קרקע, זה לא ידיעה, זה חשש. וכנגד החשש הזה, הסתם שבאים לדבר על טופים, אז החשש הזה הוא לא סיבה מוצדקת בשביל לבוא ולתקן תקנות. אבל כשבאים להתעסק עם מצווה, באים לקחת הדסים לצורך ברכה, שם אנחנו נזרים יותר. רגע, עוד לא הדבר. אבל קודם כל אנחנו מנסים להבין מה קורה פה, זה הציור. לכן כשמדברים על הדסים, שייך לבוא ולומר רבותיי יש נוכרים שגוזלים קרקעות, אף אחד לא עומד פה, אף אחד לא אומר לי שגזלו לו קרקע, כי אני אומר בתור הנחה, אני לא יודע, אבל אני מניח שאם היה פה מציאות כזאת שאני יודע שהגוי הזה גוזל קרקע מישראל, ולמה הוא גוזל את הקרקע? הוא רוצה למכור את העדפים שלו, וזה אקטואל הוא רק לפני החג. אז הרב היה קם בבית נפת ואומר רבותיי השנה לא קונים עדפים מזן X, לא קונים השנה. למה? כדי לא לעבור לגוי. לא זה המקרה, הכל זה צד של ספק. ממשיכה הגמרא ואומר, כן, אנחנו עוד לא הגענו לזה, הוא לא גזל, אנחנו עוד עלים בקרקע, לאט לאט. סתם עובדי כוכבים כתוב גזלני ארתנינו, הגוי הזה נכנס לקרקע שלא ברשות. אותו דבר, אותו דבר. המקרה היה שהוא פנה אל המוכרי הדפים, היינו אח, יכל להיות בתרוגים, יכל להיות בלולבים, יכל להיות בערבות. סתם עובדי כוכבים גזלני ארתנינו. רשי בדף למד עמוד א', רשי יש לו גרסה אחרת. רשי כותב, מה היא טעמה? סתם עובדי כוכבים גזלי ארתה מישראל נינו. זה לא מופיע בגמרא. בגמרא כתוב סתם עובדי כוכבים גזלי ארתה. אומר רשי, ושמע אותו קרקע מישראל אבה. בשביל מה רשי אומר את זה? ואם זה היה קרקע של גוי, הדין שונה? הרי הגמרא בבבא קמא דף קי"ג, הגמרא מגיעה למסקנה שגזל אקום שמי גזל, וכך פוסק הרמב״ם. גוי, יהודי מגוי, יהודי שגוזל מגוי עובר על גזל אקום. אסור לגנוב מגוי. אז למה רש"י מספר על ישראל? מה ההבדל בין ערבי לגוי? גזל אקום אסור. אז אם אסור לגנוב מגוי, אז מה הגמרא אומר? סתם עובדי כוכבים, אומר רש"י, גזלי ארתא מישראל. ואם הוא היה גוזל מגוי, את אותה בעיה שיש בישראל יש בגוי. אז יש הרבה תירוצים, אנחנו נציע רעיון אחד. כך למד רב חיים. רב חיים אמר, מה הבעיה שהגוי הזה גזל קרקע מישראל? מה זה נוגע אליי? מה זה מעניין אותי? התשובה היא, זה מאוד מעניין אותי, כי יש לי פה השבת עבדה. אם אני יכול עכשיו לקחת את הדבר הזה שנגזל מישראל ולהחזיר לו את זה, קיימתי בזה מצוות השבת עבדה. מה זה משנה אם הוא הולך ברחוב ונפל לו מהכיס, או שהולך ברחוב וגוי יוציא לו את זה מהכיס ואני יכול להחזיר לו? זוהי השבת עבדה. אם יש פה השבת עבדה, השבת עבדה זה דין בגוי, ביהודי, לא בגוי. מצוות השבת עבדה אין כלפי גוי. הסיבה היא כי אומות העולם אין אצלהם השבת עבדה. אז מה שאנחנו לא יותר חסידים מהם, אז אם הם בינם לבין עצמם לא משיבים עבדה, גם אנחנו לא משיבים. אז חז"ל קבעו שהשבת עבדה אין לגוי, אבל ליהודי יש השבת עבדה. ממילא אומרת הגמרא נפלא, לפי הבנת רש"י, סתם עובדי כוכבים גז לארתא דישראל, ושמא הקרקע הזאת היא קרקע של ישראל. אז מה? אומרת הגמרא, למד עמוד ב', וקרקע אינה נגזלת. ופה מתחיל הבלגן. בעיקרון, בוא נדבר כרגע על ההגדרה היבשה. אדם כשהוא מתייאש מחפץ, לפני שאנחנו לומדים מסכת בבא מציעא, לפני שאנחנו עוברים לפרק אלו מציאות, לפני שלומדים מחלוקת רש"י ותוספות, מה ההבדל בין הפקר לייאוש, בוא נדבר עכשיו כאילו, אומנם רש"י לא לומד ככה, תוספות לומד ככה, הפקר וייאוש זה היינו הך, כדי להקל את הדוגמה. על אף שאני אומר מראש, זה לא ככה, אבל זה לא כל כך רחוק שזה נפקא מינה עכשיו לנו. אדם בא ואומר על חפץ, אני מפקיר אותו. מפקיר אותו. מילתא דפשיטא שכל מי שרוצה לקחת החפץ יכול לקחת. אם אדם מתייאש, אומר, ואי לי לחסרון כיס, ברור שכל מי שרוצה לקחת החפץ יכול לקחת. ניקח דוגמה מאוד פשוטה. אני הולך ברחוב ונופל לי ארנק, ובארנק הזה יש שם. שם וכתובת וטלפון, ובעיר כזאת שרובה ישראל, יהודים כשרים, שומרי תורה ומצוות, שאני יודע שיהודי שומר מצוות שמוצא ארנק שכתוב בשם, אז הוא מתקשר ומקיים מצוות השבת עבדה. אז אין שום סיבה בעולם שאני אתייאש. אבל מה קורה אם נופל לי מטבע של 10 שקלים במקום שומרי זה? באותו רגע אני מתייאש. מה פתאום שיחזירו לי? אין פה לא סימנים. אם אני הולך בים כנרת ועומד איתך ביחד ונופל לי פה טבעת יהלום, בשנייה שזה נופל אני מתייאש. כי עוד לא שמעתי על בן אדם שנפל לו טבעת יהלום בתוך הים והוא מצא אותה. לא גמרתי להתייאש, אתה מרביץ צלילה, מרים מלמעלה את הטבעת, מלמטה. הדין הוא שהטבעת שלך. אתה רוצה לנהוג לפנים משורת הדין? כל הכבוד, כל הכבוד, זה לא עבירה. אבל מצוות השבת עבדה אין לך בזה. זה לא... הבן אדם מתייאש, דברנו, זה יצא ממנו, הסתלק מזה. מה? מי שמרים, ואין על זה חובה... כל אחד יכול... או, שכל אחד יכול לקחת. או, נפלא. כי למה? כי מסתובב הם למדו את הסוגיה שיש ייאוש. כן, והבעלים מתייאש. אז גמרנו, זה שלי, נפלא. אם ככה, זה בעצם מה שקורה פה. הגוי הזה יתלבש על קרקע של יהודי, אולי. אבל אם הוא יתלבש על קרקע של יהודי, אז מה קרה? באותו רגע שהוא מתיישב בקרקע, בן אדם יודע דבר ראשון, קודם כל הגידולים שבקרקע פרי ההיסטוריה. למה? כי מי יודע עכשיו, כן, אני אלך איתו למשפט. הסיכוי שאני אזכה, מי יודע? וגם אם אני אזכה, לך תדע כמה שנים הסיפור הזה בדרך. תחשב, על הקרקע עוד יש על מה לדבר. על הגידולים ודאי שאני מתייאש. עכשיו, מה קרה פה? באותו רגע שקרקע אינה נגזלת, בראשו של דבר, שגם אם אני מתייאש זה לא ייאוש. אני חושב שאני מיואש. למה אני מיואש? כי אני חושב שהוא לקח לי, ומי יודע אם אני אקבל את זה. אבל אם אני אומר שקרקע אינה נגזלת, למה קרקע אינה נגזלת? לומדים את זה מפסוקים, זה האמת. יש גמרא בקוף י"ז במסכת בבא קמא, ששם לומדים את זה או מכלל ופרט וכלל, שאלה איך לומדים את הפרשה, או ריבוי, מיעוט וריבוי. מי שלומד כלל ופרט וכלל אומר שקרקע נגזלת, מי שלומד ריבוי, מיעוט וריבוי אומר קרקע אינה נגזלת. אבל זה בעזרת השם שם. אבל בוא נדבר רגע על סברה, גם אם לא היה לי פסוק. גבר פירושו של דבר, הוצאתי זה ממקום אחד, מבעלות אחת והעברתי זה לבעלות אחרת. זה גזל. סילקתי אותך מהבעלות שלך והכנפתי זה לרשותי. קרקע לא זזה מהמקום. לא שייך לדון פה גזלה, לפי אותו מנדרן. זה נשאר במקום. זה אותה קרקע, הבעלות שלי. מישהו אחר יושב בקרקע, אבל הוא לא יכול לגזול. אני מדבר עכשיו ברמה העקרונית. ממילא בא הגמרא ואומר, תראה, קרקע אינה נגזלת. עכשיו מה יקרה? אם אני יורד לשדה היהודי, שילמתי לגול, וקוצץ משם את העדפים, מי גוזל? אליבא באמת אני היהודי גוזל. כי עד עכשיו הקרקע אינה גזולה. מתי מתבצע הגזל הראשון? כשתולשים את העדפים ממקומם, זה המטלטלין הראשון שקיים פה, ובמטלטלין הזה אני בא ואני אומר שאני קיימתי גזלה. לקחת את זה. משהו אחר. לא, לא, לאט לאט לאט. קודם כל זה בבבט. דבר שני, כן, כן. לא, לא, עכשיו, דבר שני, שם זה משהו אחר. אתה בא עכשיו ואומר, אני בא לבית הדין ורוצה לתבוע דבר. אתה לא בא וטוען התיישבת בקרקע בגזל. אם אתה תגיד שהתיישבת בכוח בקרקע, גם אחרי 100 שנה מוציאים אותך משם. אתה בא וטוען, קנית את הקרקע. בידים באים ואומרים, תביא שטר, תביא ראייה, אומר, נאבד לי השטר, עברו הרבה שנים נאבד לי. אומרים לקונה, תוכיח שאתה בא אלי פה, אז איפה 3 שנים היית קוקוריקו? למה לא דיברת? אז יש חזקה, אבל זה לא שקרקע אז נגזלת. הוא גזלן, אבל זה לא נגזל. אין לי אפשרות להוציא את זה בי, יש עוד הרבה דברים שאי אפשר להוציא בבידים. אז זה לא הופך אותך ביילים הזה. אז אתה לקחת, וזה נמצא אצלך שלא ביתר, אתה יכול לעשות דבר יותר פשוט. אתה יכול לכתוב שטר, כבוד הרב, תכתוב שטר, תביא שתי עדים, ותוציא בגזל, ותגיד, קרקע נגזלת. עשה את השטר, שתי עדים, בידים לא יוכלו להוכיח שהם פסולים, ונגמר הסיפור. אבל זה מה שהתורה נתנה, זה האפשרויות שלנו, מעבר לזה אין לנו אפשרות. שם שבורא עולם יטפל בו. קרקע אינה נגזלת. עכשיו, ייאוש לבד לא קונה לפי המנדנה, ורבו לחובר, וזה גם מחלוקת במסכת בבא קמא, אבל זה צריך בהרחבה שם. מה הם קנייני גזלה? ייאוש לבד זה קניין גזלה, או צריך ייאוש פלוס שינוי מעשה, או צריך ייאוש פלוס שינוי השם, או שינוי רשות? הוא סובר ייאוש לבד לא קונה. עכשיו מה קרה פה? הוא התייאש, אבל מי חתך? אני חתכתי את העדפים. אם אני חתכתי את העדפים, אז אני היהודי גזלתי את העדפים. למי? לגוי, הוא לא הבעל הבית. הוא יושב פה כי יש לו יותר כוח. אבל הבעל הבית זה יהודי. נכון? אבל הבית הוא יהודי, מה אני יכול לעשות שהוא יתנחל לי פה? זה אומר רשי, תראה רשי הראשון, וקרקע אינה נגזלת. אומר רשי, כלומר אינה קנויה לגזלן בשום ייאוש. ולעולם בחזקת בעלי במקרא אינפקלן והגוזל בטרה הזכרנו כלל ופרט וכלל או מיעוט ריבוי ומיעוט בנזיקים אבל מי שנקלש הפרי הגזל והתולשו הוא גוזלו אם כך לגוזז ההן מהגוי מן המחובר ויתנו עליכם שיהיו הן הגזלנים ואתם לוקחים אותם מהם והבעלים נתייאשו כבר מכל הפירות והבי ייאוש אצלם ואחר כך הוא משתנה מרשותן לרשותכם וכסבר ייאוש גרידה לא קלי אבל ייאוש ושינוי רשות קלי אז עכשיו יהיה גם ייאוש של הבעלים וגם רשות ששינוי רשות כשמעבירים את זה לסוחר אז הוא קונה אומר רשי והנה מקני וגם אם הייתי אומר שייאוש לבד קונה אבל זו מצווה הבאה בעבירה זה לא מתאים אם אתם תחתכו מן המחובר תהיו אתם גובלים אם אתם לא חתכתם אז היה פה ייאוש פלוס שינוי רשות. זה קנוי לכם בקניין גמור, ולא מצווה הבאה בעבירה. התורה אומרת, זה קנייני גזלה, אבל התורה חידשה שהגזלן קונה את הגזלה כדי לחייב אותו, כדי להפוך אותו לגזלן, אחרי זה לא אצלו. הוא הפיז את זה ממקום. איך הוא קונה? על ידי ייאוש ושינוי רשות. אז עכשיו זה ברשותכם בהתר. אז פה לא שייך להגיד, מצווה הבאה בעבירה. כך לומד רש"י את הסוגיה. מה הפתרון? שהגוי יחתוך, אחרי שהגוי חותך, אתם מקבלים ממנו ייאוש ושינוי רשות. שואלת הגמרא, אני לא מבין. סוף סוף כי גזזו אנברכי, להב ייאוש בעלים בידיו, ושינוי הרשות בידם, על מה הבעיה שלך? לא מבין. שיילך הסוחר ויחתוך את העדפים. מה אתה טוען? שעכשיו אני בא לקנות ממנו, אז מה? הרי כשהוא ימכור לישראל השני, אז יש שינוי רשות. הוא עשה את הייאוש, והשינוי רשות זה במחירה, ועכשיו זה נמצא אצלי על פי דין, אין פה מצווה הבאה בעבירה. אז מה הבעיה? מה הבעיה, שואלת הגמרא, שיצור את זה? ופה צריך להסביר דבר אחד. זה חילוק נכון, לא רק פה. זה חילוק נכון בכל מקום שלומדים בשף, ועוד מעט ניכנס יותר לענייני נשים מזיקים, ששם זה כללי ברזל. צריך תמיד לדעת להפריד בין חלק שנקרא חושן משפט לבין חלק שנקרא אור החיים. החלק המכונה אור החיים זה החלק שעכשיו מדבר בהלכות סוכה. בדיני אור החיים אני לא שואל מה הם דיני חושן משפט. זאת אומרת, ברור שיכלתי לבוא ולומר שלמה אני לא רוצה שיחתוך את זה הישראל, כי הוא גזלן ואני לא רוצה שהוא יהיה גזלן. הפתרון מאוד פשוט, הרי זה שחותך את זה הוא אגב להם. אבל פה לא בא עכשיו רבולה ולומר להם דין בחושן משפט. דין בחושן משפט, תבוא אליי ותשאל אותי, זה גם נכון בטוטים, זה לא רק בעדפים, זה בכל דבר. אבל פה הרי לא מדובר עכשיו על גזל ודאי, ופה יש ספק גדול אם בכלל היה גזלה. יש פה איזה גדר, איזה הרחקה. עכשיו אני שואל אותך כבוד הרב, אתה רוצה את ההרחקה למה? כי באים להתעסק עם עדפים, ובעדפים זה ענייני מצווה, ובענייני מצווה אני רוצה שזה לא יהיה מצווה הבאה בעבירה. אז מה אפשר לעשות שזה יהיה מצווה מושלמת? אומר להם רבונה, הוא יחתוך, אצלכם זה שינוי רשות, זה כבר לא מצווה הבאה בעבירה. שואלת אגמה, מה הבעיה? הם יחתכו והם יעבירו את זה ללקוח הבא וזה שינוי רשות. עונה הגמרא, לא צריך, בהושנה דאנברכי גופנו. כן, מדובר שהם לוקחים את זה לצורך עצמם. מה שהם ימכרו לאחרים הם יכולים גם לחתוך. הרי זה לא ודאי שהגוי גזלן, זה אולי הוא גזלן. אולי לזה אני רוצה בשביל מצווה הבאה בעבירה, יש לי פתרון. אבל מה שהם יקחו לעצמם, יש לי בעיה. אומרת הגמרא, רגע, ולקניוע בשינוי מעשה. הרי הם עוקדים את הארבע מינים ביחד. אם הם עוקדים את זה ביחד, הם משנים את המעשה שלו. קודם זה היה נפרד, ועכשיו הוא מחובר עם עוד מינים. אומרת הגמרא, אתה סבר לולה ואין צריך להגיד. הוא סובר שלולב לא צריך לאגוד אותו, ומכיוון שלולב לא צריך אגד, אז אין לי דין כזה, לולב אין צריך אגד. מה פרוש לפי רבי יהודה כן צריך? אומרת הגמרא, אנחנו פוסקים לולב אין צריך אגד. אתה מזכיר לי פעם אחת שהיה לו אוטו קטן, אז הוא ניסה להכניס, להיכנס עם ארבע מינים, זה לא נכנס. אז הוא אמר, הנה מכאן ראיה שלולב צריך אגד. אנחנו עכשיו מדברים על מי שאומר לולב אין צריך אגד. למדת, אמר יש לו אוטו גדול. למדת, אמר לולב אין צריך אגד, אומר את הגמרא, אין פה שינוי מעשה. אומר את הגמרא, ואם תמצי לומר לולב כן צריך אגד, אז יש פה שינוי מעשה. שינוי החוזר לבריאתו, ושינוי החוזר לבריאתו לא שמי שינוי. אומר את הגמרא, פה זה דין נפרד. למה? כי זה שינוי החוזר לבריאתו. תראה, הרי בסך הכל אתה חותך את האגד הזה בחצי שנייה, אתה מתיר את האגודה וזה חוזר שוב להיות בדיוק כמו בהתחלה. זה לא נקרא שינוי מעשה. שינוי מעשה זה למשל, לקחתי קרש ויצרתי ממנו עכשיו מיטה, ויצרתי ממנו סיר. נו, תחשב תספר לי איך אתה מחזיר את זה חזרה לקרש? בלתי אפשרי. דבר שעשיתי בו שינוי מעשה שלא חוזר לבריאתו, זה נקרא שינוי. אבל כל דבר כזה שהשינוי בקל חוזר, זה לא נקרא שינוי. אומרת הגמרא, וליקל יהיה בשינוי השם. יש עוד שינויים. במעיקר האבלי אסה והשת הושענה. אמרנו, לפני זה קוראים לזה הדסים. בחה קוראים לזה הושענות. גם הלולב נקרא הושענה. כל מה שקוראים עליו את הושענה למענך אלוקינו. אז לכן זה נקרא הושענה, כי אומרים עליו את נופך הושענה. אומרת הגמרא, מעיקר הנמי לאסה, הושענה קראו לי. לא, לולא, אותם הדסים לפני חג הסוכות, אין להם ביטוי של הדסים. כל הדין שלהם, מי לוקח משולשים? כי אתה צריך את זה, לא ישנה. אז השם שלו נקרא הושענא, לכן זה לא נקרא שינוי השם. למה זה כל כך חשוב ההדגשה של הדברים? טוב טוב במקום בדיבור המתחיל וליקן יוע בשינוי השם, טוב טוב האחרון בעמוד הקודם, שואל תוספות, אני לא מבין את המסע ומתן של הגמרא. הגמרא בתחילה באה ואומרת בוא נקנה את זה בשינוי מעשה. אומרת הגמרא שינוי החובר לבריאתו זה לא נקרא שינוי, אז אי אפשר לדבר, זה לא נקרא שינוי. נו, אז עכשיו כשאני שואל אותך שיקנה את זה בשינוי השם, אבל זה לא שינוי, זה חובר לבריאתו, מה הייתה השאלה של הגמרא? שואל תוספות. אומר תוספות בשורה השלישית שלו בפירוט השני, הנה מי יש לומר, אומר תוספות יסוד קצת יותר, ייאוש לבד לפי רבונה לא קונה, ייאוש ושינוי רשות, ייאוש ושינוי מעשה, ייאוש ושינוי השם, כל אחד בפני עצמו קונה קנייני גזלה, בתנאי שזה לא חוזר לבריאתו. אם זה חוזר לבריאתו זה לא ייאוש, זה לא שינוי, אז זה לא קונה. אבל אם היה לי גם ייאוש וגם שינוי השם וגם שינוי רשות, שם גם אם זה חוזר לבריאתו זה כן קונה. לכן באה הגמרא ומתרצת למעלה, מעיקר הנמי לאסר הושענא תרולי. הגמרא לא אומרת זה שינוי החוזר לבריאתו, אומרת הגמרא מעולם לא היה פה שינוי השם, כי אם היה שינוי השם אז גם אם זה היה חוזר לבריאתו היה נשאר את אותו דין. עד כאן חלק א' של הגמרא. נכון, לפני חג הסוכות, לא בפסח. כן, הושענא. יש פה עוד נקודה מאוד חשובה שתופות מציין את זה בדיבור המתחיל, כי גזו אברכי. תופות אומר, היה לנו שאלה בגמרא שיבואו הקוצצי הדסים עצמם, הישראל, והם יחתכו את הדסים. שואל תופות רגע, אבל זה יהיו שלא מדעת. הסוגיה הראשונה שלומדים כשמתחילים ללמוד גמרא, זה, אני חושב, ככה מקובל בבתי הספר, ומסכת אלו בבא מציאה, פרק אלו מציאות, היום אני לא יודע, היום לומדים ברכות, ופעם כך היה שאנחנו היינו ילדים. אילו מציאות שלו ואילו חייב, וככה התחלנו. המחלוקת הראשונה בעמוד ב' הייתה מחלוקת הבאי זה רב, היהוש שלו מדעת. מסקנת הגמרא, יהוש שלו מדעת, לא אבי יהוש, אתה רואה? יהוש שלו מדעת, לא אבי יהוש. עכשיו מה קורה? אני, הישראל קוצץ את העדסים. מה, בעל הבית הישראל, הרי לא יודע שאני קוצץ את לו את העדסים. הוא חושב שהגוי נמצא במקום. זה יאוש שלא מדעת, יאוש שלא מדעת לא אבי יאוש, כך שואל תופות. אומר תופות תראה, מתי יאוש שלא מדעת לא אבי יאוש? כשאתה לא יודע שהדבר הזה הולך ללכת ממך, אבל כשאתה יודע שהדבר הזה עבד ממך, כמו פה אתה יודע שהגוי התיישב בקרקע, כבר מזמן שכחת מהפירות, כמו שאתה רואה את הנהר בא ושוטף לך משהו, זה משנה עכשיו מי מוצא את זה? באותו רגע שבא הנהר ושטף אתה מתייאש. גם פה, הייאוש כבר היה, זה כבר לא משנה מי מבצע. אומרת הגמרא, תנו רבנן, סוכה גזולה והמפקח ברשות הרבים. רבי אליעזר פוסל וחכמים מכשירים. סוכה גזולה, נסביר יותר. אמר רב נחמן, מחלוקת בשתוקף את חברו והוציאו מסוכתו. זאת אומרת, אתה ישבת, חסכת כמה שנים, בנית לך בשעה טובה סוכה רחבה כדי בית, 5 מטר על 5 מטר, השקעת בשולחן יפה, כלים נעים, מברשת טובה, ערב החג בא שכן הנחמד ובעדינות מסביר לך שכדאי לך לצאת ולא הוא יעזור לך ואתה השתכנעת ויצאת, תוקף את חברו, זה משנתו, והוא נכנס עם בני משפחתו ומתחיל לשיר שלום עליכם השנה, אם כן מי שנוהג לשיר בכלל ביום תפס לשלושרים וכולי, מתיישב לך בעסק. אומר לחכמים שהסוכה היא סוכה כשרה. למה? כי קרקע אינה נגזלת. אם קרקע אינה נגזלת, הסוכה היא לא סוכה גזולה. אגב, זה מאוד לא פשוט אם אפשר לברך על זה לישב בסוכה. יכול להיות שזה ברכה לבטלה, כי זה סוד, זה סוכה מצריכה, אבל נניח לזה לרגע. אני אומר באמת. כמו כן, והמפקח ברשות הרבים. למה לא? תפעל לרמת עמידה, אני יודע מה, יש שכונות מוצלחות יותר, לא כל הם זה כפר גנים. צריך מראה, אולי פרדס קאס, לא יודע, חב שלום לא לא תילה, אבל... כן, נכון, הסוכה יש כבוד, הקרקע יכול להיות, הדירה שם הייתה פעם שלך, הסוכה כבר זה בסדר. בכל אופן, זה הדין. עכשיו, מה קורה? אני בא ומתיישב ברשות הרבים, מתנחל פה, סליחה בבניין, שם לפני ששמתם עמודים, שם לך שם סוכה, רוצה לעשות סוכה, נכנס לכם בחצר, בונה סוכה. כתוב פה שלפי חכמים הסוכה היא סוכה כשרה. אבל אני רוצה להגדיר ולומר, שאומרים מכשירים, ולא שחכמים ממליצים, מכשירים זה אומר בדיעבד. בדיעבד הסוכה כשרה, וכך מופיע בתפרש למדזיים, סעיף ג' כותב המחד או כך. סוכה גזולה כשרה, כיצד? אם תקף על חברו, והוציאו מסוכתו, וגזלה וישב, ויצא, שאין הקרקע נגזלת. אגב, מי הוא לכתחילה לא יושב אדם בסוכת חברו? שלא מדעתו. כל שכן עם דעתו לגוזק. כשאומרים שלא מדעתו, אגב, זה עוד סיפור שלם. הרי אנחנו יש לנו כלל, ניחא ללאים ישדל עבד מצווה בממוני. אדם שמח שעושים מצווה, יש דברים שאני לא שמח. אם יש לי ספר שאני שומר עליו, אני חושש שכשאתה מדפדף תעלו לקרוע. זה עתיק לי, חשוב לי. שם לא אומרים ניחא ללאים יש. יש לי גביעם שהוא שייך לאבא שלי, שגיבל מסבא שלו, שגיבל וכו'. אני לא נותן, אני לא נותן לבן שלי לגוע בזה. זה לא פשוט, אבל בסוכה, אז יש הבדל בין אם אני נמצא עכשיו בסוכה, שאז אני אומר, אל תיכנס בלי רשות. למה? אדם נמצא בסוכה, הוא יורד לסוכה עם כל מה ש... כמו בבית הוא מרגיש. אז יש דברים שהוא לא רוצה שתראה. אבל להשאיר בסוכה אחרי זה, הוא לא משאיר דברים שהוא לא רוצה שתראה. כי אדם לא משאיר דבר שחשוב לו בלי שמירה. אז אם אדם בכלל לא בסוכה, ככה אומר המשתבר, יותר קל לבוא לומר, מי חליל יש בלבד, מה אכפת לי? אני לא נמצא בפנים, אלא מה תגיד, שהוא בא עם איזה אוכל, שישאיר לו שם איזה ריחות, יעשה לו נזקים, אז זה סתם. אבל באופן נורמל, לא את רבה, שיכנס לסוכה, אני שמח. כשאני אוכל, תשאל רשות. זה החלק הראשון. וכן בקרקע שהיא של רבים, ומי הוא בדיעבד יצא? זאת אומרת, בקרקע של רבים לא, בדיעבד יצא, אבל זה הוא מביא המשנה ברורה. כתב המגן אברהם וצריך עיון שנהגו קצת לעשות סוכה ברשות הרבים. ואם תמצאי לומר, וכל ישראל מוכלים, מכל מקום יש לאקום חלק בהם, ואלה דעשו מטעם זה לעשות סוכה ברשות הרבים. למה? דעקום בוודאי לא מחלי, ואף דבדיעבד כשרה, מכל מקום לא יברך עליה. דעבי ברכה לבטלה. ובאליה רואה בכתב דברכה לבטלה לא אבי. ועל כן, אם אין לו אחרת, מותר לברך עליה, וכו'. ויש לראות את הביור הלכה בפנים, זה נמצא בתפרש למזיים, סעיף ג', צריך לראות היטב את הדברים. המעניין שהיום הזכרנו את זה בשיעור בבוקר, התקשר עם מישהו מאנשי השיעור בסור השעה 11, והוא אומר לי, תשמע, אני יושב בעבודה, ופתחתי אינטרנט. ואני רואה שפנו לראש עיריית חיפה, ומישהו אמר לי דרש שהוא בוגר איזו ישיבה תיכונית, אני לא יודע, בכל אופן, פנו אליו, אמרו לו, תשמע, יש בעיה, כנראה קשה שם לבנות סוכות, אין מרפסות סוכה. הדרך היחידה זה לצאת לכיוון רשות הרבים. יש בעיה, וזה רק דיעבד, בעיה עם ברכה. אז הוא נתן להם היתר מיוחד לשבעת הימים לבנות סוכה ברשות הרבים. אז בחיפה אני מניח שעכשיו זה כבר יש לגר, ומכאן זה ימשיך הלאה, אבל זאת אומרת, ההלכה הזאת היא הלכה שיש אותה...
אתה רואה את זה כל הזמן, אתה הולך למשפטות.
אז אנחנו מתחילים עם הפוך, מי הולך למסעדה?
לבני ברק הייתי מסעדות,
מה? מישהו פעם חושב, בבני ברק לא בנה אותה אלוקים. מה? מה נראה לך בבני ברק בנה אותה אלוקים? תשאל מי זה בא למסעדה.
זה
המסעדה, נפשך ולכנתיק. בגלל שיש את השעבדות הזה, הוא גם שמעתי שהוא מפצח גרעינים בשבת. מה זה נוגע? בגלל שיש את השעבדות, ארלנדו
לא יושב אצלו בכיס. היסוד הוא כזה. אני מניח, דווקא בעירייה, כמו עיריית בני ברק, הם מקבלים מספיק כסף על הדבר הזה, והעירייה יכולה לתת יותר. וזה אני אומר לך מידיעה. לא,
לא, זה לא עובד ככה. יש כך דבר, זה לא עובד ככה. כי אני יודע בירושלים גם כן, לקונדטוריות, היה מצב כזה בפלאפלים, היום מוצאים סוכה ביתר. זה ביתר העירייה. זה ביתר, כמו שבית קפה מוציא שולחנות החוצה. כמו שסוחר מוציא גלגלים החוצה. ואם יש לו רשות, ואם הוא אין לו רשות, ואתה הולך לשם, תבוא, תשאל אותו. הכתב איך שהוא נוגע גם לסוכה, יש לך היתר להעמיד פה סוכה, אני רוצה לאכול אצלך, אני רוצה לדעת אם אני יכול לברך לשבת בסוכה או לא. אני בדלת.
רגע שחכמים אומרים, בסדר, אבל בדיעבד, אז אולי אם זה בדיעבד לא מבחרים?
כן, התקראתי עכשיו. כי יכול להיות שזה ברכה לבטלה. כן. נכון.
על פירות שביעית, מותר, התורה אמרה שמותר לך לאכול. אתה לא מעניין אותי מה הוא עשה. מדין מצווה אבל זה לא מעניין אותי. כלומר שזה, אנחנו פעם צריכים לברר, אבל זה לא לעכשיו. בכל הגדר של מצווה, לא, בכל הגדר של מצווה הבאה בעבירה, זה כמה וכמה שיטות בראשונים. אבל היעלה על הדעת שלמשל, אני כדי להביא את הלולב, עברתי עם הלולב ברשות הרבים בשבת. הלולב נפך להיות פסול, כי עשיתי עבירה עם הלולב, ונמצא בפשיטה שלו. כשאני אומר מצג גבולה למשל, זה נקרא מצווה באה בעבירה ולא יצא בידי חובה. אז צריך לדעת לעשות את ההבחנה, שופר הגבול לא יוצאים בו ידי תקיעה. עכשיו צריך לדעת איפה כן ואיפה לא, אנחנו אולי בסוף נעשה פה סדר קצת. אבל זה נכון, זה מחלוקת ראשונים בהגדרה, בהגדרה. למה יצא מה שקורה כרגע, אומרת הגמרא, אותה סוכה ברשות הרבים אמרנו, רב לזר לטעמי זה אמר, למה רב לזר פוסל? אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכה של חברו. ממילא, ממה נפשך? היא קרקע נגזלת כמו מטלטלים, סוכה גזולה היא וסוכה גזולה היא אפשר לשבת. והנה מקרקע אינה נגזלת, סוכה שאולי. רב לזר סובר שגם בסוכה שאולי אפשר לשבת. כי רב לזר אומר שצריך שיהיה סוכה שלך בכל שבעת ימי החג. אפילו ללכת להתארח אצל מישהו אחר אתה לא יכול. כך למדנו לעיל בדף קו זין. אז אומר את הגמל, לפי רב לזר, על אף שתוספות מציין וגם רשי, תוספות למעלה, אומר, רב לזר למה יצאו זה שסובר בבבא קמא, שקרקע נגזלת. רק אני בא ואומר, גם אם קרקע לא נגזלת, לפי רב לזר לא יכלת לשבת בסוכה כזאת. כי היא סוכה שאולה, ולפי רב לזר אי אפשר לשבת. כמו שאי אפשר לקחת לולב שאול ביום הראשון, כשיום הראשון יוצא מדורייתא, לא כמו השנה שזה שבת. אי אפשר לקחת לולב שאול, אז גם אי אפשר לקחת סוכה שאולה. מרשיכה הגמרא אומרת, ורבנן לטעמיים. דאמרי אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו, אין בעיה בסוכה שאולה. אני יכול ביום טוב לבוא ולהתארח אצל ההורים שלי, אצל חבר שלי, אין לי בעיה בסוכה שאולה. כמו כן, וקרקע אינה נגזלת, אז המצב זה בסוכה שאולי. אבל גזל עצים וסיכך בהם, דברי הכל, אין לו אלא דמי עצים. אם הוא הלך וגזל עצים, ודאי שזה סוכה כשרה, גם אני בדרך בלזר. למה? כי יש תקנת מריש. רבנן באו ותקנו לטובת הגזלנים שהם לא צריכים להחזיר את הגזלה אלא את דמי הגזלה. אז היום אני קניתי את הסוכה, קניתי את הסכך, אז זה נמצא אצלי על פי דין. אומרת הגמרא, ואז הדין הוא שבאמת הוא יוכל לשבת בסוכה. ורשי במקום מזכיר, כפי שדיברנו ברן בדף בית המוזבט מדפי הרן, אומר רשי במקום, אז איך יש לי מצב לסוכה גזולה? הרי מימו נפשו, אם אני הלכתי והתיישבתי בקרקע שלך, הסוכה עם קרקע אינה נגזלת, מדאורייתא. אם גנבתי ממך את הסכך, מדאורייתא זה גזול, אבל רבנן תקנו סכנת מריש, אז זה גם לא גזל. הדרך היחידה זה סוכה על גבי עגלה, על גבי אונייה, ששם זה דבר המטלטל. מה זה סכנת מריש? תקנית מריש בא ואומר, תשמע, אני גזלתי, העמדתי את הקרש שלך בשיא הבניין שלי. אני לא אחתור בתשובה, כי אני לא אפרץ את הבית בשביל להחזיר לך את הגמר. זה לא הגיוני. אבל במקום שאין פרחה בדבר, אם אין פרחה, תפרט. אז מכיוון שמדברים על סוכה, שגלפתי לך את האונייה, אין פה פרחה, תחזיר את האונייה. במקום כזה אני לא אומר שקנית. אם לא קנית, שייך בזה גזל.
קצת עוד מזה. גלפת את הסוכה?
ודאי, זה הזה למה הסוכה גדולה, שלא יוצא ידי חובה. מסיימת הגמרא ואומרת, ממאי, מאיפה אני יודע של רב נחמן, שבגזלת קרקע הם נחלקו ולא בגזלת עצים? מדקתני, איך התחיל המקרה? סוכה גזולה והמפקח ברשות הרבים. מדקתני, גזולה דומיה ברשות הרבים. מה רשות הרבים? קרקע לאו דידהו? סוכה גזולה, למה לאו קרקע דידהו? מספר את הגמרא סיפור טרגי. היי סבתא, דעתי לקמי דרב נחמן, אמרה לי, רש גלותה וכולו רבנן דבר רש גלותה בסוכה גזולה ויד מגיעה אישה, סבתא לה ונכנסת לרב נחמן בזעקות אימה בחג ואומרת לו, כבוד הרב, אב בית הדין, תדע לך שאני רש גלותה וכל החכמים שבאים לבקר אותו כולם יושבים בסוכה גזולה. מה קרה גברת? הקרשים של הסוכה שלהם זה מהחצר שלי, גזלו אותי, העבדים של הרש גלותה נכנסו ולקחו את הקרשים שלי.
אני יכול לתקן את הסוכה, אבל יש תקנה.
אומרת הגמרא, צפחה ולא אשגח ברב נחמן, היא צעקה והוא לא התייחס. אמרה לי, אית את הדהה ולי להבוע תלת מאה ותמנצר עבדי צפחה כמייכו ולא אשגיח תובה. אישה של אבא שלה היה 318 עבדים, צועקת ואתם לא מתייחפים? מה הקשר? אברשי אומר, אני ביתו של אברהם אבינו, לאברהם אבינו, וירק את חניכה, והיה 318 עבדים. פשטות הדיור של הדבר, אתה כנראה רב נחמן מפחד מה רשגלות, למה? גם הוא בן אדם עשיר, ויש לו עבדים, אז תדע לך שאבא שלי גם עשיר, וגם היו לו עבדים, איך אתה לא מתייחס? אישה יהודיה. אומרת הגמרא, ולא אשגיח, צפחה כמייכו, ולא אשגיחו בה. אמרנו רב נחמן, פי התאידה, היא קולנית, ואין לה אלא דמי עצים בלבד. אומר לה רב נחמן, לך מפה, לך מפה, אין על מה לדבר. נו, סיפור מאוד, מאוד לא סימפטי. מאוד לא סימפטי, מוצא יום כיפר, ככה מדברים, רב נחמן, תרגיל אותה, תרגיל אותה, תסביר לה, תשכנע אותה, ככה מדברים. שמור הרדין, זה לא מקובל. איזה כפורה זאת? ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבינה, היי קישורה דמיטלטלה דגזולה, אותה קורה של סוכה גזולה, אבידה לרבנן תקנת משום תקנת מריש. אמרנו, הוא קונה את הקרש, ורק צריך לשלם את הדמים. אומרת הרבה פשיטה, מה ישנם עצים? כבר אמרת לי. מה הוא בטעים העצים שריחה, אבל היי לא שריחה אם הלא, כמה שמונה. הייתי אומר, שדווקא עצים, תשמע, הוא נותן לו את הכסף, הוא עובר כביש, קונה עצים חדשים. אז בא רבנן ותקנו לטובת הגזלן, שהוא יחזור בתשובה. אבל קישורה, זה כבר צריך להשיג ממומחה, זה כבר זה תרחה. אולי בכזה מקום לא קונים את העצים, את הקישורה, קישורה זה העץ המרכבי, הקורה, אולי קורות כאלה לא, כמה שמרה שגם בזה יש תקנת מריש. אומרת הגמרא, הנמילי בגו שיבה, אבל לבטר שיבה הדר בעיני. כל מה שדיברנו זה בחג הסוכות, כי הסוכה נחשבת כדירת קבע. אז לא תקנו לפרק את הסוכה בשביל להחזיר את הגזלה. אבל אחרי חג הסוכות, מפרקים את הסוכה כדי להשיב את הגזלה. אומרת הגמרא, והיא חיברו בתינה, ואם חיברו את זה עם טיט, ואפילו לאחר שיבה, נמי יהיב לדמי. אז אפילו אחרי שיבת ימים כן נותנים את המעות. ואתה אומר, זו תורה וזו שכרה. לא, לא. כל מה שאתה רגיל, עכשיו תשאולו על ציבור לך את התאר. אז בוא נלך על ראשון, ראשון, על אחרון, אחרון. קודם כל צריך להבין את עיקר תקנת מריש. אנחנו מסתכלים כל הזמן מצד הנגזל, אז כואב לנו, אבל התורה מסתכלת על שני הבחינות, יש את הגוזל ויש את הנגזל. יש פה את האפשרות לקרב את היהודי לתשובה, לבוא ולהגיד לו תחזור בתשובה ותצטרך להחזיר את הקרש, למשל של דבר שאין לך לא קרש ולא חוזר בתשובה. אני בא ונותן לך פתרון שלכל הפרות תרוויח את שני הדגים, שני הציפורים. א' יהיה לך חוזר בתשובה, ב' הוא ישלם את הדמים, לאט לאט. מה היה שם עם רב נחמן? הגברת הזאת היא באה וצועקת לרב נחמן ואומרת לו, רבי, אני רוצה את הקרשים. מסביר לרב נחמן, יש לך אפשרות לקבל את כסף. אומרת הגברת, לא רוצה כסף, רוצה קרשים. אני סבתא לה, יש לי את הקרשים מסבא, שסבא קיבל מסבא שלו. שנים יש לנו את הפתוקה הזאת. אז אני צריכה כסף, יש לזה כסף, רוצה קרשים. אומר להם רב נחמן, תסלקו אותם איפה, זו קולנית זאתי. מה הוא אומר? הוא אומר לגברת, תראי, הסוגיה אומרת שאם את באה לטבוע בחג, בחג אני לא יכול לדרוש מהם לפרק את הסוכה. מה אני יכול? לחייב אותם לשלם כסף. אבל אם אני עכשיו יחייב אותם לשלם כסף, לא תראי את הקרשים לעולם. את לא רוצה כסף, את רוצה קרשים. לכי, אני לא עובד בחול המועד, תבואי רק אחרי חול המועד. אחרי חול המועד אני מוציא לך קרשים. אז רב נחמן יתכוון לטובתך. רב נחמן רצה טוב, אבל אם הוא יעשה בדרך שלנו, אז נתלכן. לסיום הדברים, אבל אחרי הכל, יש לנו פה בעיה, אותה פסוקה שלקחו מן הקרשים שלא קדים, זה מצווה הבאה בעבירה. איך נברח מהבעיה הזאת? פור זה מצווה הבאה בעבירה. אתה יושב בסוכה, אבל הסוכה מריחה לטוב. הריש גלותה לא קשור, זה כמה פעמים הזמן מביאה, היו בעבדים של הריש גלותה שהיו אנשים אלימים, אין לך מה לעשות.
הריש גלותה לא עמודה מאיפה לאכול את הקרשים?
לא, לא, אני יכול להגיד לך שבכל חצר, לא כל, כן? בכל מקום שאדם זקן ומנהיג, אז יש מסביבו כל מיני אנשים, חלקם אנשים מגונים וחלקם אנשים שאינם מגונים. וכוח הזרוע, וזה הגמרא מספרת על עבדי ריש גלותא, הגמרא כמה פעמים מספרת שהם היו אנשים אלימים. אלימים, לא היה מה לעשות נגדם. מה? לא, הם לא היו יהודים. בכל אופן, אבל הוא היה בגן של ריש גלותא. מה, הם צריכים להיות יהודים בשביל זה? בכל אופן, אבל זה מצווה. אז הבעל המאור פה כותב שזה הראיה שפוסקים כמו שמואל, לא כמו רבי יוחנן. יש מחלוקת בסוגיה הקודמת. אם רבי יוחנן אמר שהדין של מצווה בא בעבירה וקיים כל שבעה, שמואל אומר שאין דין של מצווה בא בעבירה. הרמב"ן פה כותב שאחרי תקנת מריש, אז אתה קונה את הקנה, אתה קונה את זה, אז זה לא מצווה בא בעבירה. הריצווה מביא בשם תופות לחלק חילוק הזה. כל דבר שבא לרצות אומרים מצווה בעבירה. למשל שופר בא לרצות, קורבן בא לרצות, הוא אומר שלולב זה ריצוי על המים. אז כל דבר שהוא בא לרצות יש לו דין של מצווה בא בעבירה. אבל דבר כזה שלא בא לריצוי, כמו במקרה שלנו סוכה, סוכה לא בא לרצות על שום דבר, אז אין בזה גדר של מצווה בא בעבירה. שואלים על הריצווה, הריצווה בעצמו שואלה על התופות, מה אתה אומר? מצא, יש בזה דין של מצווה בא בעבירה, מצא לא בא לרצות על שום דבר. לכן הוא בא ואומר דבר כזה, יש הבדל בין דבר שיש בו כילוי לדבר שאין בו כילוי. כשאתה מדבר על דבר שאין בו כילוי, נתח מצא, גבלתי מצא, אני אוכל את המצא, כיליתי אותה, זה מצווה בא בעבירה. שופר סוכה, צריך להבין, כשאתה לוקח לי את השופר בראש השנה, אתה מחזיר לי את זה אחרי ראש השנה, זה קוקוריקו, מה אני אעשה עם זה? אז זה נקרא, לקחת לי את זה בזמן, האתרוג הזה אחרי חג הסוכות הוא לימון, אין לו שום ערך, הוא נמכר בקילו. לפני חג הסוכות, בחג יש לו ערך. לכן אני אומר, כל דבר שאין בו כילוי, אין בו הפסד, שם לא נאמר מצווה בא בעבירה. סוכה אין בו כילוי. עכשיו בסוכה אחרת, הסוכה, אל תאכל היום. הסוכה זה לא נקרא לשם, לכן לא אומרים מצווה בעבירה, אבל יש מצוות אריכות דברים.